ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ברכות דף סמך ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שוינו היום מתחיל שבע שורות מראש העמוד. המשנה צינה כל חותמי ברכות שבמקדש, כלומר ברכה שהיא ברכה, ברכת החתימה של ברכה. שם במשנה בדף נ"ד עמוד א' כתוב בהמשך, היו אומרים עד העולם. יש גרסאות שבמקום עד העולם, מן העולם. המשנה המשיכה לומר, מי שקלקלו הצדוקים ואמרו אין עולם אלא אחד, התקינו שהוא אומרים מן העולם ועד העולם. והמשנה המשיכה, ואנחנו עוד מעט נראה ההמשך בגמרא, והתקינו שיהיה אדם שואל בשלום חברו בשם שנאמר וכו'. עכשיו הגמרא, וכל כך למה? עכשיו המילים האלו הם לפי המפרשים, יש מלשב, הם לא הוראים, קצת קשה להבין אותם בקונטקסט של הגמרא שלנו, אלא אלו הם מילים שמובאים במסכת תענית, ושם ההבנה הוא יותר ברורה. אבל אנחנו כמובן הזכרנו את המרשה והמלוא הרואים, כל אחד יכול להסתכל בפירושים להבהרה בעניין. אבל הגמרא שלנו ממשיך, לפי שאין עונין אמן במקדש. מה שאנחנו רגילים כמענה לשמיעת ברכה, אנחנו אומרים אמן במקדש, הם לא ענו אמן, אלא הם ענו, ואנחנו נראה עוד מעט המקורות לכך, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ומניין שאין עונין אמן במקדש? שנאמר, וכאן הגמרא מביאה את הפסוקים הרלוונטיים לניסוח הכללי של ברכות והמענה בבית המקדש. שנאמר, קומו ברכו את השם אלוקיכם מן העולם ועד העולם. ויאמר, ויברכו שם כבודך ומורם על כל ברכה ותהילה. כדי להבין את המהלך פה, אנחנו נלמד ביחד רש"י. שורה שלישית, ויברכו שם כבודך, מה הכוונה במילים האלו? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד עונים. והמברך אומר, כאילו לפני שמגיעים לתשובה ברוך שם, אז מה היה אומר המברך? ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. מפורש בתוספתא שתקנו מן העולם ועד העולם, להודיע שאין העולם הזה לפני העולם הבא כלום, אלא כפרוזדור לפני הטרקלין. כלומר, הנהיגו ברכותיו בעולם הזה כדי להיות רגילים לעולם הבא שכולו ארוך. אנחנו כעת נלמד גם רש"י על המשנה בדף נון דלת עמוד א', באמצע עמוד שם, כל חותמי ברכות שבמקדש היו אומרים עד העולם. במסכת תענית אמרינן אין עונין אמן במקדש. המברך אומר בסוף כל ברכה, ברוך אתה השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ברוך חונן הדעת. אנחנו שאיננו בבית המקדש אומרים הרבה יותר קצר, ברוך אתה השם חונן הדעת, אבל בבית המקדש הנוסח היה כמו שקראנו עכשיו. וכן בכולם, כל הברכות היו מנוסחות ככה, והעונים אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ויפינן למקרא דתפילת עזרה וסייעתו, אלו הם הפסוקים שאנחנו למדנו עכשיו בדף שלנו. ואשמינן הכה, דבמקדש ראשון לא היו אומרים, אלא ברוך השם אלוקי ישראל, עד מן העולם. מי שקלקלו הצדוקים ואמרו אין עולם אלא זה, התקינו עזרא וסייעתו, שיהיו אומרים מן העולם ועד העולם, לומר ששני עולמות יש, להוציא מלב הצדוקים הכופרים בתחיית המתים. אנחנו נחזור לדף שלנו. לגבי הענייה, אמרנו שבבית המקדש במקום לענות אמן ענו על הברכה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עכשיו הגמרא ממשיכה, יכול כל הברכות כולן תהי להן תהילה אחת, כלומר שינו פעם אחת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אחרי בסיום כל הברכות. תמיד לומר בפסוק שקראנו, ומרמם על כל ברכה ותהילה, ומכאן לומדים על כל ברכה וברכה תן לו תהילה. זה כמובן שכמו שאנחנו בחוץ לבית המקדש על כל ברכה עונים אמן, הם על כל ברכה עונים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. התקינו שיהיה אדם שואל בשלום חברו, שנאמר, ובמשנה שוב פעם בדף נון דלת, ואחר הגמרא פה לא מצטטת את כל הפסוקים, אז אנחנו נחזור שוב פעם לדף נון דלת עמוד א', רק לרענן את הזיכרון. אז שם הגמרא מביאה את הפסוקים, מניין לנו שאומרים שואל את שלום חברו בשם שם השם, שנאמר, אני קורא שוב מדף נון דלת, בני בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים השם עמכם, ויאמרו לו יברכך השם, ואומר עוד פצית, עוד פסוק, השם עמך גיבור החיל. זה פסוק שהמלאך אמר לגדעון, ואומר אל תבוז כי זקנה עמך, ואומר עת לעשות לשם הפר תורתך. רבי נתן אומר, הפרו תורתך משום עת לעשות לשם. ובזה המשנה מסתיימת. עכשיו אנחנו בגמרא שלנו רוצים לדעת למה צריכים את כל רצף הפסוקים האלו כדי להוכיח את העניין הזה שיהיה אדם שואל בשלום חברו בשם. עכשיו הגמרא, מאי ואומר, וכי תימה בועז מדעתי דנפשי כמר. את הפסוק הראשון שרואים שבועז פוגש את העובדים ומברך אותם או שואל בשלום בשמם בשם השם, אז הוא אמר את זה מדעתו ואין לנו ללמוד ממנו. אז אנחנו אומרים תשמע השם עמך גיבור החי, זה דבר שהמלאך אמר ויש ללמוד ממנו. וכי תימה, תשימו לב הפס הכפול, שלבים להסביר הצורך לכל הפסוקים המובעים במשנה לוחר לשאול שלום חברו בשם. אז וכי תימה מלאך הוא דקם עלי לגדעון, כלומר זה לא דוגמה של שאלת שלום, היה מקום לחשוב שהמלאך פעל בשליחות מהקדוש ברוך הוא לבשר לגדעון שהשכינה עמו. תשמה, אז לכן המשנה ממשיכה, אל תבוז כי זקנה אמך, ואומרת לעשות לשם הפרו תורתך. רש"י כותב כאן תשמה אל תבוז כי זקנה אמך, אל תבוז את בועז, לומר מדעתו עשה, אלא למוד מזקני ישראל, כי יש לו על מה שיסמוך, שנאמר את לעשות לשם. אנחנו נלמד שוב פעם רש"י על המשנה בדף נון דלת עמוד א', את לעשות לשם הפרו תורתך. פעמים שמבטלים דברי תורה כדי לעשות Vashem. Af ze hamitkaven lishol bishlom chaviro. Zehu ritzono shel makom. שנאמר בקש שלום ורדפהו. מותר להפר תורה ולעשות דבר הנראה אסור. נחזור לדף שלנו, לגמרא. אמר רבה, היי קרא את לעשות לשם מרישי לסייפי מדרש, מסייפי לרישי מדרש. אבל הגמרא מפרטת מרישי לסייפי מדרש את לעשות לשם. מה טעם? משום הפרו תורתך. אנחנו עוד מעט נחזור על על ההסבר דרך רש"י, עוד שתי שורות. מספי לרשי מדרש, הפרו תורתך, מה טעמה? משום את לעשות לשם. עכשיו נחזור על השורות האלו דרך רש"י. דיבור המתחיל מרשי לספי מדרש, מספי לרשי. אם באת לדורשו למקרא הזה, יש לך לדורשו יפה, בין בכתיבתו מהתחלה עד הסוף, בין בהיפוך. מרשי לספי אית לעשות לשם משום הפרו. איתים הם להשם, לעשות משפט פורעניות. כלומר, עת לעשות, להשם עת, בא הזמן לקדוש ברוך הוא לעשות, למה? בעוברי רצונו. הקדוש ברוך הוא מגיע לשלב שהוא מעניש, משום דהפרו תורתך, בגלל שהם עברו על התורה. מספר לרשי, הפרו תורתו. למי הדרשה מדברת? עושה רצונו. כאילו הדרשה פונה לעושה רצונו ואומרת הפרו תורתו, כגון אליהו בהר הכרמל שהקריב בבמה בשעת איסור הבמות. היה בזמן אליהו הנביא עם נביאי הבעל, זמן שעמד בית המקדש, והוא הקריב קורבן מחוץ לבית המקדש. זה נקרא זמן איסור הבמות, בכל זאת כן הקריב, משום דעת לעשות סייג וגדר בישראל לשמו של הקדוש ברוך הוא. ובכך אנחנו רואים שיש משמעות לפסוק הזה, בין בכתיבתו בין בדרשה בכיוון הפוך. נחזור לגמרא, תניא, הלל הזקן אומר, ואנחנו מסמנים את הברייתא הזאת עם מספרים רומאים אחד ואחר כך שתיים, כשתי מימרות או שני לימודים נפרדים. יש מפרשים שאומרים שזה רצף אחד. בכל אופן, לפי השיטה שלנו, שזה גם מוכח מתוך רש"י, יש כאן רישה וסיפה. הרישה מתייחס לרבנים, לגדולים, והסיפה מתייחס לדור. אז הלל הזקן אומר, בשעת המכניסין פזר, בשעת המפזרים כנס. עכשיו רש"י, בשעת המכניסים, שאין חכמי הדור מרביצים תורה לתלמידים, פזר אתה, למרות שאתה לא מחכמי הדור אולי, אתה פזר אתה לשנות לתלמידים, ללמד. בשעת המפזרים, שהגדולים שבדור מרביצים תורה, כנס אתה, ולא תיטול שררה עליהם. דאף זו שאתה נכנס, אתה כנס, לכבוד שמיים היא, לאחוז במידת הענבה. וכתיב עת לעשות לשם, הפרו תורתך. יש מצבים הפרו תורתך, הכוונה שאתה לא, אתה מפרת אותו בזה שאתה לא מרביץ תורה לרבים, אתה כנס, אתה נכנסת, התכנסת לעצמך. זה נקרא עת לעשות לשם. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא, ואם ראית דור שהתורה חביבה עליו, פזר, שנאמר יש מפזר ונוסף עוד. ואם ראית דור שאין התורה חביבה עליו, כנס, שנאמר עת לעשות לשם, הפרו תורתך. וגם פה נלמד רש"י. ואם ראית דור שאין התורה חביב עליו, כנס. ואל תטיל דברי תורה לביזיון. הפרו תורתך, מי לפזרה בשעה שהכינוס לשם שמיים. חזרה לגמרא, ועם סימון חדש, המשולשים ובצד, תחת הכותרת מבנה, הסברנו דרשות בר כפרה. דרש בר כפרה. זלת קבוץ, קנה מינה. רש"י, שורה שנייה בתור השני, הכי גרסין הזלת קבוץ, קנה מינה, אם ראית פרקמטיה בזול. קבוץ וקנה מינה ואסוף שסופה להתייקר. עצה טובה שאם אתה רואה הזדמנות לרכוש פרקמטיה סחורה והוא ממש בזול, כדאי לאסוף, כדאי לאגור, כי בסופו של דבר המחירים יעלו, אז אתה הרווחת את כל ההפרש הזה. מה עוד אומר בר כפרה? באתר דלת גבר, גבר, תמן, שמה, הווה גבר. אנחנו מקרים את העברית במקום שאין איש, תשתדל להיות איש. אמר אביי, אז עכשיו אביי, ממה שבר כפרה אומר, מסיק מסקנה. שמה מינה, באתר דעית גבר, במקום שיש גבר, כלומר רב, פוסק, תמן לא תהיה גבר, אתה אל תהיה כזה, כי כבר יש רב, יש כבר מנהיג במקום. שומעת כבר על דבריו של הבית, פשיטה, הרי יש הלכה ידועה שאסור להורות בפני רבו. אז מה הבית מחדש? לא, נצחה אלא בששניהם שווים. רש"י כתב בשתיים שווים, הבאת במקום תלמיד חכם ואינך גדול ממנו וגם לא פחות ממנו, אז אל תיטול הרתרה לדרוש במקומו, כי הוא כבר שם. אז השניים שווים בא לענות לקושיה של פשיטה, כי כפי שאמרנו מקודם, הרי ידוע שאין מורים הלכה בפני רבו, אבל אם שניהם שווים אז לא חל האיסור של הוראת הלכה בפני רבו, כי הוא לא רבו, אבל הוא כבר היה שם. אז כפי שאנחנו לומדים כאן, אם אתה מגיע למקום שיש כבר תלמיד חכם במקום, אל תיטול עטרה לדרוש במקומו. ממשיך הגמרא דרש בר כפרה, איזו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה, בכל דרכיך דעהו והוא יאשר אורחותיך. בכל דרכיך, רש"י אומר, אפילו לעבור עבירה. דעהו, רש"י כותב, תן לב אם צורך מצווה הוא כגון אליהו בהר הכרמל. עבור עליה, יש הצדקה לעבור על התורה. דהיינו, שם זה העניין של הקבת קורבן מחוץ לבית המקדש, שחיטת חוץ, זה עבירה חמורה, אבל זה היה צורך שעה. אני רק רוצה להוסיף שהדברים האלו, אל תחשוב אדם פרטי שהוא ייקח אחריות להחליט מתי לעבור על דברי תורה, כי בעיניו זה כדאי. זה יכול להיות אסון והרס לכל דבר שבקדושה, לכל היהדות אפילו. האפשרות הזאת לעבור על תורה בגלל איזושהי צורך שעה, זה חייב להיות בחסות ובהנהגת גדולי הדור בלבד. אחרת, כפי שאמרתי, זה יכול להיות הרס. אמרנו בגמרא וקראנו את רש"י על הפסוק בכל דוחר דעהו והוא ישר אוכלתך ברבה אפילו לדבר עבירה, וזה מה שראינו מקודם ברש"י, שאפילו לעבור עבירה. דרש בר כפרה, לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה. מהי, מה דוגמה לכך? אמר רב חיסדא, מחתא דתלמיותא. זה רש"י מביא לשון לועזי, והוא סוג של רקמה. יש ספרים, למשל תרגום הלעז ברש"י, שנותן קצת יותר פירוט, אבל בשבילנו זה העניין הכללי, מעשה רקמה. רש"י פה מסביר שהתפירות עשויות שורות שורות כתלמי מענה, כמו התלמים שנוצרו בפעולת המחרישה בשדה, שורות שורות. אין צורך כאן להרחיב על החשיבות של הכנסה, שיהיה לבן אדם הכנסה כדי שלא יצטרך לבויות, ושס פה וגם בסוף מסכת קידושין מדברים על כך, ושיהיה אומנות נקייה, נקייה מגזל וקלה, שלא יבוא על חשבון הזמן שאדם יכול להקדיש ללימוד תורה. כעת סימונים חדשים, יש לנו מעוינים וגם פס כפול, וכתבנו בשוליים תחת הקודם מבנה סדרה של ברייתות רבי אומר. אתם תראו שבכל כל פעם רבי מתחיל ואומר מה שהוא יגיד. עוד מעט אנחנו נראה פפיון ונתייחס לזה כשנגיע לשם. הגמרא, תניא, רבי אומר, לעולם אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו, שנאמר איש רעים להתרועעה. הדבר הזה גם מובא, אגב, מסכת סנהדרין דף קוף עמוד ב', והמרשה מתייחס למילה להתרועע כמו כותל רעועה. דבר ש... ויש רש"י גם פה על הדף אומר להתרוצץ, כאילו להתפרק. אז אדם שמכניס הרבה אנשים לביתו, בסופו של דבר זה לא לטובתו. אני אומר במאמר מוסגר שמי שמעיין במפרשים על התנ"ך, על ספר משלי, יראה גישות ממש שונות ממה שהדרשה הזאת בגמרא אומרת, אבל אני חושב שכאן הדיוק הוא לאו דווקא שלא יהיה לבן אדם הרבה חברים. יכול להיות שדווקא זה טוב שיהיה לבן אדם הרבה חברים, אבל הדרשה פה זה לא להכניס אותם לתוך ביתו, שבית שבן אדם לא יהיה בסוג של תחנה מרכזי. ממשיך הגמרא, תניא, רבי אומר, אל ימנה אדם אפטרופוס בתוך ביתו, שמעלה לא מינה פוטיפר את יוסף אפטרופוס בתוך ביתו, לא בא לאותו דבר. כל העסק עם האישה, אשת פוטיפר, זה בא, נגרם על כך שהוא יוסף תפקד בענייני ביתו של פוטיפר. אפטרופוס, רש"י כותב, מכניס ומוציא נכסיו. ממשיך הגמרא, תניא, רבי אומר, למה נשמחה? וכאן אנחנו רואים פפיון, והסברנו בשוליים למה נשמחה, זה מה שהדגשנו, פרשת סוטה בספר במדבר, פרשת נשוא, היא נסמכה לפרשת נזיר, וגם סמוך לפרשת סוטה, פרשת תרומות ומעשרות. אז אנחנו נתייחס למיקום של פרשת סוטה סמוך לשני הנושאים האלו. אז רבי אומר, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך שכל הרואה סוטה בקיר כולה, מי שנוכח למעמד של סוטה בבית המקדש, יזיר עצמו מן היין. הגמרא במסכת סוטה וגם מסכת נזיר מתייחסים לדבר הזה, שיש פרשת סוטה והחשש להריות נגרם מכך שאדם שותה יותר מדי, וההתנזרות הוא מין תשובת משקל לתופעה הזאת של סוטה. אמר חזקי הברי דרפאונח, אמר רבי יוחנן, למה נסמך פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות? לומר לך, כל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו נותנן לכהן. סוף, אנחנו הדגשנו פה עם צורת בית, וכתבנו בשוליים, גורלו למי שאינו נותן תרומות ומעשרות. אז מי שלא נותן אותם, סוף, ממשיך לומר, סוף נצרח לכהן על ידי אשתו. הרי זה מידה כנגד מידה, אתה צריך לתת לכהן, אתה לא נותן לו, אתה תצטרך אליו בכל מקרה על ידי אשתו, שנאמר, ואיש את קודשיו לא יהיו, קודשיו ההפרשות, תרומות ומעשרות, לא יהיו, כלומר שהוא משאיר אותם אצלו, לא נותן אותם, וסמך לי, איש כי תסתה אשתו. וכתיב, ציטטנו פסוק י' ב', ובהמשך בפסוק ת' ו' כתוב, וגבי האישה סוטה, והביא האיש את אשתו אל הכהן. ולא עוד, אומרת הגמרא, שזה שלא נותנן, אלא סוף שנצרח להן, שבן אדם שלא נותן את התרומות ומעשרות, הוא עצמו יהפוך להיות עני, והוא יצטרך ליטול מעשר עני, כדי להתקיים, שנאמר, ואיש את קודשיו לא יהיו, וכאן המשמעות לא יהיו, לעצמו יצטרכו אותם. אמר רב נחמן יצחק, ואם נתנן, אם אדם כן מקפיד לתת תרומות ומעשרות, סוף מתאשר, שנאמר, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה, מה המשמעות? לא יהיה ממון הרבה. אמר רב הונא ברי, אמר רב הונא בר ברכיה משום רב אלעזר כפר, כל המשתף שם שמיים בצערו, רש"י מביא שני פירושים, שמברך על הרע דיין האמת, אינמי, שמבקש רחמים מלפניו. כלומר, בתוך הצער אדם פונה בתפילה, אז בזכות זה שהוא משתף שם שמיים בצערו, הגמרא ממשיכה, אחד, כופלין לא פרנסתו, שנאמר, והיה שקי בצריך וכסף תועפות לך. תועפות לשון כפילה, אומר רש"י. וזה בזכות שהיה שקי שהקדוש ברוך היה בצריך. רב שמואל בר נחמני אמר, פרנסתו מעופפת לו כציפור. המרשה מסביר שמזונותיו יהיו מצויים לו כל עת, שנאמר, מה שקראנו, וכסף תועפות, לשון מעופף, לך. אמר רב תבי, אמר רב יושיה, כל המרפא עצמו מדברי תורה. המרשה על זה כותב שאפילו הוא מקיים תורה מצוות עבר ברפיון ובדרך הרעי. אין בו כוח לעמוד ביום צרה, שנאמר, התרפית ביום צרה צר כוחך. אמר רבי, פעם מתנה משמוע על אפילו מצווה אחת, אם הוא מתרפא ממנה ולא חש להתעסק בו, שנאמר, התרפית מכל מקום, גם על מצווה אחת. אמר רב ספרא, רבי אבאו הווה משתאי. אז רב ספרא אומר לנו שרבי אבאו סיפר את הדבר הבא. תשימו לב, יש לנו כאן סימון ארוך מעשה שממשיך עד עמוד הבא, 12 שעות מראש העמוד, כל זה מעשה רצף אחד, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, מציינים עד עמוד ב', מעשה שעיבר שנים וקבע חדשים בחוץ לארץ שלא כדין. אנחנו נראה גם משולשים בהמשך הקטע, והם להבליט יחס שיתהפך. זה יהיה מובן כשנתקדם בתוך הגמרא. אז מה סיפר רבי אבאו? כשירד חנניה, אני גורס לפי מה שמובא בהגות רבי יחזקאל לנדאו, והשינוי הזה יקל על הבנת דברים בהמשך. אז כשירד חנניה בן אחי רבי יהושע לגולה, היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוצה לארץ. ורשי כותב, מעבר שנים, ותנן אין מעברים את השנים, אלא ביהודה. תכתיב, לשכנו תדרשו. כל דרישות שאתה דורש לא יהיו אלא בשכנו של מקום. זה מופיע בפרק עמדי סנהדרין. אז הקביעה שמתי תהיה שנה מעוברת, מתי נקבע ראש חודש, זה צריך להיות בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. ובכל זאת הוא, חנניה בן אחי רבי יהושע, קבע את הדברים האלו בחוץ לארץ. שיגרו אחריו שני תלמידי חכמים למחות בידו. יש כאן משלחת זוג תלמידי חכמים, רבי יוסי בן קיפר ובן בנו של זכריה בן קבוטה, נכד של אותו זכריה. כיוון שראה אותם, אמר להם, חנניה אומר להם, למה באתם? אמרו לי, ללמוד תורה בנו. הוא שמע את זה, הוא התרשם, הכריז עליהם, אנשים הללו, גדולי הדור הם ואבותיהם, שימשו בבית המקדש כעודש ששנינו, מובא במסכת יומה, זכריה בן קבוטה, אומר, הרבה פעמים קראתי לפניו, לפני הכהן גדול, בספר דניאל, ששם מסופר על הצורך לשמוע עליו ער, לקראת עבודת בית המקדש, עבודת יום הכיפורים. התחיל הוא מטמא והם מטהרים, הוא אוסר והם מתירים. הכריז עליהם, כאילו, כל מה שהוא פסק, הם פסקו ההפך. הכריז עליהם אנשים הללו, הוא אמר עליהם, אנשים הללו של שו הם, של תוהו הם. אמרו לו, זה לא יעזור לך. למה? כבר בנית, שיבחת אותנו מקודם, ואתה יכול לסתור. כבר גדלת, ואתה יכול לפרוץ. אמר להם, מפני מה אני מטמא ואתם מתארים? אני אוסר ואתם מתירים? אמרו לא, מפני שאתה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. אמר להם, ולא עקיבא בן יוסף היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ? אמרו לא, הנח רבי עקיבא, לא, תעזוב אותו, אל תצטט ממה שהוא עשה, שלא הניח כמותו בארץ ישראל. מרוב גדלותו באמת היה לו רשות לעבר שנים בחוץ לארץ. אבל זה לא אותו סיפור, סיפור אצלך. אמר להם, זאת אומרת חנניה עונה להם, אף אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל. אמרו לו, אתה טועה. הוא אומר, גדיים שהנחת נעשו תיישים בעלי קרניים, והם שיגרונו אצלך, וכן אמרו לנו, לכו ואמרו לו בשמנו. אם שומע, מוטב. תגיד בשמנו שאתה חייב להפסיק מהפעולות שלך לקבוע שנים בחוץ לארץ. אז אם הוא שומע, מוטב. ואם לאו, יהיה בנידוי. חירם. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ואמרו לאחינו שבגולה, כלומר שלא ישמעו לו. אם שומעים אם הציבור משתף פעולה ויפסיקו להקשיב לו לאותו חנניה, מוטב. ואם לאו, יעלו להר. רש"י כותב, לאחד הערים להתנהג בחוקות העמים, לבנות במות. אחיה יבנה מזבח. רש"י כותב, אדם גדול היה וראש לבני הגולה. ממשיך הגמרא, חנניה, זה הוא, ינגן בכינור, הוא היה לוי, הוא בתור לוי, היה אמור להיות, אם היה בבית המקדש, היה מן האחרים על השירה. אז אתה נשאר בחוץ לארץ ולא משתף איתנו פעולה, אז תעלה על אותו הר, תנגן בכינור ויכברו כולם. ויאמרו, אין להם חלק באלוקי ישראל. מיד כששמעו את זה, גאו כל העם בבכייה ואמרו, חס ושלום, יש לנו חלק באלוקי ישראל. וכל כך, למה כל המאמץ הזה, ההתראה הזאת, איזו חומרה יש כאן, איזו סיבה לכל ההתרגשות? תשובה, משום שנאמר, כי מציון תצא תורה, דבר השם מירושלים. ובזה שהוא קבע את השנים והחודשים מחוץ לארץ, הוא עבר על הציווי הזה שדווקא מציון תצא תורה. בשלמה הוא מתאר והם מתאמים לחומה, זה אני יכול להבין. אגב, יש לנו חץ שמחזיר אותנו לעמוד א', שם ראינו התחיל הוא מתאמי והם מתארים. אם היה מצב שהוא מתאר והם מתאמים, זה אני יכול להבין, כי הם פוסקים לחומרה. אלא הוא מתאמה והם מתארים, איך זה יכול להיות? והתניה, חכם שתימי, אין חברו רשאי לתאר, עשר, אין חברו רשאי להתיר, ומסופר שהוא היה דווקא המחמיר, אז איך הם יכלו לתאר? איך הם יכלו להקל? הגמונה, כסברי, כי איך היא דלו נגרו בטרי. נקרא לזה צורך שעה, כדי למנוע מהציבור להיגרר אחריו, אז היה מותר להם גם כן להתיר במקום שהוא עשה. כעת אנחנו עומדים לקראת ביתה שמופיע בו מעוניין, ויהיה המשך מעוניינים, ובצד תחת הכותרת מפני כתבנו הסימונים האלו הם פתיחת דרשות. יש גם פס כפול, הדגשנו בכבוד תורה או פתחו בכבוד אכסניה, ויהיה בהמשך רעיון משותף לגבי מי שמערך תלמיד חכם בתוך ביתו. תנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, רש"י כותב לכרם על שם שהוא יושבים שורות שורות, כי כרם זה הנטוע שורות שורות. אז כשהחכמים הגיעו נקרא לזה לישיבה ביבנה, היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמי ורבי אליעזר בן של רבי יוסי הגלילי. פתחו כולם בכבוד אכסניה ודרשו. כבוד אכסניה, מכניסי אורחים בבתים, רש"י כותב. ואנחנו נשמע בהמשך את הדרשות. פתח רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום. היה לרבי יהודה, זה רבי יהודה ברבי אליי, כינוי ראש המדברים בכל מקום. מסופר עליו ואיך הגיע אליו הכינוי הזה במסכת שבת בפרק של הרבה מדליקים. אז רבי יהודה, שהוא היה ראש המדברים בכל מקום, הוא פתח בכבוד תורה ודרש. אנחנו נקרא פסוקים בשורות הבאות שהיה אחרי מעשה העגל, ואנחנו גם כתבנו כאן נושא משה רבנו ומה שהיה אחרי מעשה העגל. אנחנו נראה התרחקות ואחר כך חזרה למחנה. אז רבי יהודה פותח עם הפסוק, ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה. ועלו דברים קל וחומר. ומה ארון השם, שלא היה מרוחק אלא 12 מיל, אמרה תורה, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד. אנחנו מדברים על התקופה או הפרק זמן אחרי העגל, שמשה התרחק ושם את אוהלו מחוץ למחנה, דהיינו מרחק, אם אנחנו נגיד שמקצה אחד לקצה השני של המחנה זה 12 מיל, ובערך 12 קילומטר, והוא היה מחוץ לזה, אז מי שהיה צריך לשאול שאלה למשה רבנו, אם הוא היה בקצה השני של מחנה ישראל, היה צריך ללכת 12 מיל. אמרה תורה לגבי אנשים כאלו שהיו צריכים להגיע למשה רבנו, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד, מקום שהיה משה רבנו. אז כמה הבן אדם היה צריך ללכת? 12 מילים, אם מדובר באדם שבא מקצה השני של המחנה. ובנסיעה של 12 מיל, או הליכה או רכיבה, נסיעה של 12 מיל, הוא נקרא מבקש השם. ככה כתוב בפסוק, והיה כל מבקש השם. תלמידי חכמים, וזה מה שאמרנו מקודם, שהוא פתח בכבוד תורה, תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעיר, ממדינה למדינה ללמוד תורה, זה הרבה יותר משתי מסעמים, על אחת כמה וכמה שראוי לקרוא להם מבקש השם. אז באותו קונטקסט, מבחינת הפסוקים, הגמרא ממשיכה, ודיבר אל השם אל משה פנים אל פנים. אמר יצחק, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אני ואתה נסביר פנים בהלכה. איקא דאמרי, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כשם שאני הסברתי לך פנים, כך אתה הסבר פנים לישראל, והחזר האוהל למקומו. אנחנו שוב פעם מתייחסים לתקופה שהיה כסח, היה הקפדה ורוגז, ואחרי מעשה העגל, אבל הגיע הזמן לחזור לקדמותו, למצב הקודם. אז הגיע הזמן, כמו שאני מסביר פנים יפות לך, אתה תתייחס יפה לישראל ותחזיר את הול, תיכנס חזרה אליהם. ושב אל המחנה וכולי. אמר רבי אבור, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עכשיו אם אתה לא תחזור, אז יאמרו הרב בכעס משום מעשה עגל, ותלמיד בכעס ישראל, מה תהיה עליהם? אם אתה מחזיר אוהל למקומו מוטב, ואם לאו, יהושע בן נון תלמידך משרת תחתיך. ואנחנו רק נזכיר פה הפסוק בשמות פרק ל"ג פסוק י"א, אנחנו הוספנו את הפסוק בשוליים, היינו אולי צריך לקרוא אותו מוקדם יותר, ושם כתוב, ואני קורא מהשוליים, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו, ושב אל המחנה, ומשרתו יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל. אז אנחנו אמרנו שאם תחזיר את האוהל למקומו בסדר, ואם לא, אז יהיה מישהו אחר שינהיג את העם. דהיינו יהושע בן נון, תלמידך משרת תחתיך. והיינו דכתיב, ממשיך הגמרא, ושב אל המחנה. אמר רבה, אף על פי כן, אף על פי שמה, שמשה באמת חזר למחנה, לא יצא הדבר לבטלה, שנאמר, ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל, שבסופו של דבר הוא זכה כן להיות מנהיג, מאחר שזה יצא מפיו של הקדוש ברוך הוא. רש"י כותב, והיינו דכתיב ושב למחנה, השב האוהל למחנה, ואם לאו, משרתך יהושע בן נון נער לא ימיש מתוכה, שישמש תחתיך. ואף על פי שהשיבו לאחר שנתרצה הקדוש ברוך הוא ישראל והוקם המשכן, לא יצא דבר לבטלה. אנחנו נחזור לגמרא. ועוד פתח רבי יהודה בכבוד תורה ודרש, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהייתי לעם. אנחנו מדברים על פסוק, דורשים פסוק בדברים פרק הזמן, פסוק ת. וכי באותו יום ניתנה תורה לישראל, ועל אותו יום סוף 40 שנה היא. מה זאת אומרת, היום נהיית עולם, כאילו היום קיבלתם את התורה, אלא ללמדך, למרות שעברו 40 יום, זה מלמד שחביבה תורה על עומדיה, בכל יום ויום, כיום שניתנה מהר סיני. זה, איך אנחנו היינו אומרים, זה טרי. אמר רב תנחום, ברי דרב חייר, איש כפר עכו, תדע, שרי, אדם קורא קריאת שמע, שחרית וערבית. אגב, במסך מנחות, דף צדיק ט', זה מובא בשמו של רבי שמעון בר יוחאי, שזה המינימום של לימוד תורה. אז אדם קורא קריאת שמע, שחרית וערבית, וערב אחד אינו קורא. דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם. אז כל יום יש לו חשיבות בפני עצמו, וטריות בפני עצמו, כמו שתיארנו מקודם. בפסוק שקראנו, הסקט, בשמע ישראל הגמרא דורשת בשורות הבאות המילה הסקט, ואתם יכולים לראות את ההבלטה שלנו דרך המשולשים. וזה מה שכתבנו בשוליים, סדרה של דרשות על המילה הסקט. הגמרא, הסקט. עשו כיתות כיתות ועסקו בתורה. קבוצות קבוצות, לימדו בחבורות, לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה. רבי יוסי בר חנינא, דאמר רבי יוסי בר חנינא, מאי דכתיב, חרב אל הבדים, משון לבד, ונועלו. והדרשה, חרב אל, וכאן זה לשון סגי נהור, שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. לא, זה לא טוב לעסוק בתורה באופן בודד. ולא עוד, אלא שמטפשים, לשון טיפש, כתיב האחר ונועלו, וכתיב הטעם אשר נועלנו, לשון טיפשות, ולא עוד, אלא שחוטאים, שנאמר, ואשר חטאנו. הפסוק שקראנו עכשיו, כתוב שם, אשר נועלנו ואשר חטאנו. ואי בית אימה, שנועלו, זה לשון טיפשות, מאחר, נועלו, שרי צוען. וזה המשמעות של אותו פסוק, עניין של עיבוד חוכמה. דבר אחר, הסקט ושמע ישראל, קטטו עצמכם על דברי תורה, כי דמר ראשון, לקטט, כאילו, שאדם ישבור את עצמו, עניין של מאמץ ללימוד תורה, כמו שאומר ראשון, מניין שאין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. זה דרשה, כמובן הפשט הפשוט ששם, של הפסוקים שם מדובר בתומת מת, אבל רואים שיש לדרוש תורה כתוצאה מאדם שממית את עצמו באוהלה של תורה. דבר אחר, הסקט ושמע ישראל. הס, לוקחים את המילה הסקט ודורשים אותו כנוטריקון, הס ואחר כך קטט. מה זה חס? לשתוק. אחר כך קטט, אחר כך תתחון את העניינים. כדרב, אני אומר רבה, לעולם ילמוד אדם תורה, ואחר כך יהגה. יהגה זה לעיין. ומסכת שבת, סמך ג' גם מובא שלעולם יגרוס אדם, ואחר כך לסבור. הלשון היותר מדויק לגבי הציטוט מנסת שבת זה לגמור איניש והדר לסבר. יש כאן מה שנראה סדר בלימוד, קודם לומדים באופן כללי, אולי נקרא לזה באופן שטחי, ואחר כך חוזרים על כל הנלמד בעיון. זה הכוונה קטט. אמרי, ממשיך הגמרא, אמרי דבי רבי ינאי, מהי דכתיב? כי מיץ חלב יוציא חמאה, ומיץ אף יוציא דם, ומיץ אפיים יוציא ריב. הדרשה, במי אתה מוצא חמאה של תורה? כאילו, השמנת, המוטב שבתורה, במי שמקי חלב שיענק משתי אמרו עליה. זה תואם למה שראינו מקודם, שאין התורה מתקיים אלא במי שממית עצמו עליה. ממשיך הדרשה על אותו פסוק, כתוב ומיץ אף יוציא דם. כל תמיד חכם כל תמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושותק, לאותו תמיד מוכן לספוג את הכעס, אולי לספוג את העלבון, זוכה להבחין בין דם טמא לדם טהור. זה מה שקראנו בפסוק, ומיץ אף יוציא דם. יהיה לו היכולות לפסוק הלכות, להבחין בין בין דם שהוא מטמא, דם שהוא טהור, כפי שידוע מהרבה סוגיות. גם באותו פסוק היה כתוב, ומיץ אפיים יוציא ריב. כל תמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושנייה ושותק, אתם רואים את הקבקובים, את ההבלטות שלנו בגמרות המסומנות, אז זוכה להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות. תתנן, רבי שמואל אומר, הרוצה שיתחכם, מי שרוצה להוסיף חוכמה, יעסוק בדיני ממונות, שאין לך מקצוע בתורה יותר מאין, שהן כמעיין נובע. אמר רבי שמואל בר נחמני, מהי דכתיב, אם נברת בהתנשא ואם זמות יד לפה? הדרשה, כל המנבא לעצמו על דברי תורה, ורשי כותב, המנבא לעצמו ששואל רבו כל ספקותיו, ואף הפי שיש בהם שחבריו מלעיגים עליו. הנה אומרים, איזו מין שאלה הזאת, מה אתה לא יודע, ויורדים עליו, ובכל זאת הוא לא נמנע מלשאול שאלותיו, סופו להתנשא, שבסופו של דבר הוא יהיה הגדול בתורה, הוא יעלה על כולם. ואם זמם זה אמצעי לחסום פה של בהמה, זומם או זממה, רשי כותב, אם זמות שסתמת פיך מלשון, לשון זמם, טבעת של רצועה שתורבים בחותם בהמה, שעסקה רעים ונותנים אותו בשפתיה לתופם יחד וסותמם, סופך שתיתן יד לפה כשישאלוך ולא תדע להשיב. זה הכוונה, ואם זמם, אם אתה לא תשאל את כל הספקות, אתה מתבייש, אתה לא רוצה, איך אומרים, להתנבל על דברי תורה, אז בסופו של דבר יד לפה, כשרש"י אמר, כשיבוא לשאול אותך אחר כך, אתה לא תדע להשיב. פתח רבי נחמיה בכבוד אכסניה ודרש, הוא כמו שאמרנו מקודם, הוא פותח בדברים לכבוד המארח, ודרש, מה ידכתיב, היום שאול אל הקיני, הם צאצאים של יתרו, לכו סור רדו מתוך המלאכי פן אוסיפך אמו, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל. שאול פה מזהיר לטובת הקני שיתרחקו מן המלאכי כדי שהם ינצלו ולא יספו בלחימה, וההתחשבות בהם זה בגלל שאתה, כלומר הסבא שלכם, עשה חסד עם כל בני ישראל. הסבא הוא יתרו, ולא דברים קל וחומר, ומה יתרו שלא קירב את משה אלא לכבוד עצמו. כך יתרו ערך סודה לארון וכל זקני ישראל, כך רש"י מצטט, והוא עשה את זה לכבוד עצמו, ובכל זאת הוא זכה שצאצאיו היו בראש מעייניו של המלך שאול, והם גם זכו לדברים נוספים. המערך תמיד חכם בתוך ביתו, ומאכילו ומשקעו ומענה מנכסיו, על אחת כמה וכמה שמה שראוי להכרה, לתמורה עוד יותר גדולה עם הזמן. פתח רב יוסי בכבוד אכסניה ודרש, לא תתערב אדומי כי אחיך הוא, עשיו הוא אבי אדום, לא תתאב מצרי, כי גר היית בארצו, ולא דברים קל וחומר. מה המצרים שלא קירבו את ישראל, אלא לצורך עצמם שלמר, ואם ידעת ויש בם פרעה, אמר לי יוסף, ויש בם אנשי חיל, ושמתם שרי מקנה על אשר לי, כך פרעה הוא עירח את תחילת עם ישראל, את משפחת יוסף, אבל המטרה היה לטובת עצמו, וכך, ואנחנו מצווים בגלל אותו קבלת פנים ראשוניים להיזהר שלא לתאב מצרי. המערך תמיד חכם בתוך ביתו, מאכיל ומשקיר ומענה ומנחסיו על אחת כמה וכמה. פתח רב אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בכבוד אחסן ודרש, ויברך השם את עובד אדום בעבור ארון אלוקים. אנחנו מדברים על סיפור, מקרה שארון השם חזר משבי אצל הפלישתים, והוא התאכסן ארון אצל ביתו של עובד אדום, והוא זכה לברכה, ככה כתוב, ויברך, ולא דברים קל וחומר. ומה ארון שלא אכל ושתה, אלא כיבד בלבי צופיו, המערך, עובד אדום, היה צריך לשמוע על ניקיון המקום, לא אוכל, הארון לא אוכל ולא שותה, כך, והוא זכה לברכה, הגמרא אחר כך תתמקד מהו הברכה. ובכל זאת הוא לא, למרות שהוא לא היה צריך לתרוח מי יודע מה, המערך תמיד חכם בתוך ביתו, מאכיל ומשקיע ומענה ומנחסיו על אחת כמה וכמה. מהי ברכה שברכו? אמר וידה בר זבידה, זו חמות ושמונה קלותר שילדו שישה שישה בקרס אחד. אנחנו ממשיכים לדף סמך דלת, שנאמר כאן זה ציטוט מהפסוקים שמזכירים שמות של הבנים של עובד אדום, והשם הבן השמיני פעולתי השמיני כי ברכו אלוקים. כל אלה מבני עובד אדום, אותו שירח את הארון, הימה ובניהם ואחיהם, איש חייל בכוח לעבודה, 62 לעובד אדום. אז היו 62 צאצאים לעובד אדום, הכל בזכות כך שהוא עירך את הארון. החשבון, איך מגיעים לזה, עיין ברש"י למעלה. עד כאן שיעורנו להיום.